שאני חוקות שבת ושכנתה. נתחיל אורחים ואורחים ואורחים לחדר, תהיות יתקבות לדעת, חמש ראשון כל ישראל. היום נתחיל לעסוק בענייני פסח, חמקריות. ונראה לפי הזמן איך נתקדם. אם יש צורך בכך בדברים אחרים. ויח את המצרי ויתמנהו בחול. הסיפור של גאולת מצרים הוא תחילתה של היסטוריה חדשה בבריאת העולם. יש עולם שקדם ליציאת מצרים ויש עולם חדש לאחר יציאת מצרים. זה לא אותו עולם. העולם שקודם ליציאת מצרים הוא עולם אילם, שאינו מגלה את המגמה שלו עדיין, המגמה לא נודעת. והעולם שלאחר יציאת מצרים הוא עולם שהפה של היקום נפתח בדמותו של עם ישראל שנולד ביציאת מצרים. כדי לאפשר גאולה צריך להתפטר בשלב ראשון לפחות מהמייצג של מצרים. זה מה שהתורה מספרת לנו בהקעתו של משה את המצרי ובהתמנתו בחול. כשמשה מכה את המצרי בשם קדוש ותומן אותו בחול, משה בעצם עושה סדר, מחזיר את הדברים למקומם. כלומר, הוא מחזיר את מצרים למצב הבסיסי שלו, לחול, לא לקודש. מצרים זה החול. החול זה לא תומעה בהכרח. זה הופך להיות תומעה רק כשהחול שוכח שכל חיותו היא מן הקודש. בשלב ראשון מצרים לא יכולה להבין את הדבר הזה, ולכן החול הוא רק חול, כלומר מבחינתם החול הוא הקודש, ולכן חייב משה פעולה שכוללת את כל הסיפור שיבוא אחר כך בהקעת המצרי ובהתמנתו ברובד שנקרא חול. אתם רואים שיש כאן הכנה בעצם לעשר המכות. משה כבר עושה, משה כבר פועל את המכות שיבואו על מצרים. מי זה מצרים? מה זה מצרים? כמובן שמעבר למקום הגיאוגרפי, הארץ, יש כאן מימד רעיוני, פנימי. מצרים בעצם, אומרים לנו חכמי הסוד, הוא סוד מצר ים. כלומר שהים הוא ביטוי לעולם הזה. וצריך בתוך הים, אם אתם זוכרים את הכוונה הפנימית של חודש אלול, שהרי זה מגלה לנו שהים הוא העולם הזה וצריך בתוך הים למצוא את הדרך. מי שאינו מוצא את הדרך בתוך הים, בתוך המציאות של העולם הזה, הולך לאיבוד. ולכן הקדוש ברוך הוא נותן לנו, יש סוד כזה, הנותן בים דרך. יש מסילה בתוך הים. אבל מי שלא מכיר את הדרך הזאת, הולך לאיבוד, תובע. ולכן במצרים אין דרך ברורה איך לקיים ולקדם את המציאות הנבראת. מצרים נמצאת במועקה, ודרך מצרים כל העולם נמצא במועקה. כי מצרים היא ביטוי של כל המציאות, של כל הבריאה. כידוע לכם, העולם נברא בצמצום. כשהצמצום הוא דבר הכרחי, כי הוא נותן אפשרות לאחר לחיות. הקדוש ברוך הוא לא מבטל את המציאות בגילוי אורו יתברך במלוא קומתו. אם הקדוש ברוך הוא היה מגלה את כל אורו, העולם היה נבלע, היה חוזר לאין סוף, לא היה עולם. אז הצמצום הוא הכרח בשלב הבריאה. אבל ברגע שהצמצום הופך להיות דבר בפני עצמו, הוא גם חז ושלום שוכח את מקורו האינסופי. אז בסופו של דבר כל העולם הזה הופך להיות צמצום אחד גדול, שקוראים לו מצרים. ואין אפשרות לדעת שקדם לעולם הזה ושיש מגמה לעולם הזה האור האינסוף. לכן מצרים זה מצר של ים. יציאת הדיבור מן הפה ומן הגרון כנודע, וזו הייתה עבודתו של משה. כלומר, מצר ים דורשת את גילוי הדיבור מן הפה ומן הגרון. זה הסוד הפנימי ביותר של מצרים. זאת אומרת שמי שהיה בתוך הגלות הזאת, אמנם מבחינה היסטורית זה עם ישראל, אבל מבחינה פנימית יותר, זה בעצם מי שמהווה, מי שמסמל את דבר השם. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אז אם עם זו גאלת, אז הדיבור של הקדוש ברוך הוא מתגלה. אבל אם עם זו לא גאלת, גם אתה הקדוש ברוך הוא לא יכול להתבטא בעולמך. כי אין מי שיהיה הפה הזה.
הים והמים מתהפכים.
אז אנחנו, עם ישראל, נברנו לגלות את הקדוש ברוך הוא. לא טוב היות האדם לבדו, ועשה לו עזר כנגדו. הקדוש ברוך הוא לא מצווה על הגבר בלבד למצוא אישה. הוא נותן לנו בעצמו את הדוגמה. כביכול, לא טוב היות האדם לבדו נאמר גם עליו. שהקדוש ברוך הוא בלי עזר כנגדו, שזה עם ישראל, שמהווה נגד, הוא לא יכול להתגלות. כמובן שהוא כל יכול, הוא אינסוף. אבל הוא ברא מציאות כזאת, בכוונה תחילה. הוא בעצם קבע חוקים לעצמו, שכדי להתגלות צריך נקבה. רק הנוקבה, שנקראת בתורת הקבלה פה, מלכות פה, תורה שבעל פה, רק היא יכולה לגלות את המוח, את החלק הפנימי, את הרעיון. כפי שאני עכשיו עושה, דרך הדיבור, דרך הגרון, אני מתרגם את הכל, קוף ובלמד, שהוא רעיוני יותר, לדיבור, שהוא בעצם חיתוך אותיות ומילים, כדי להעביר לכם את המסר שיש להעביר. זה דבר מאוד מאוד פנימי. הדיבור הוא בעצם סוד אחד גדול, שמתרגם רעיון, מחשבה, לקול, ואת הקול לדיבור. ואנחנו שומעים כל דברים. את הדיבור של הקול המחשבתי. הרוח מדברת, לא הפה. רוח ממללה. אם אין רוח, אין מה לומר, זה טוקי. הטוקי מדבר מהפה. האדם מדבר מהראש, מהלב, מהתוכן הפנימי שלו. והקדוש ברוך הוא, מעום כדליבה, המדרגה הפנימית הזאת, נקראת בעצם י' כו' שם הוויה. וזה החידוש הגדול ביותר ביציאת מצרים. גילוי שם הוויה. שלא נודע עד כה. כי לא היה מי שיישא אותו. כי אי אפשר לשאת את שם הוויה אם עם ישראל אינו מופיע בהיסטוריה. גם לא אצל אברהם, יצחק ויעקב. ושמי י' כ' ו' כ' לא נודעתי להם. זאת אומרת שביציאת מצרים נפתח הלשון, נפתח הפה, נפתח הדיבור, נפתח הגרון. ולכן הארי הקדוש קורא למצרים מיצר הגרון. החסימה שיש בתוך המציאות הזו, הגרונית הזאת, שלא מאפשרת לבטא את התוכן הפנימי שנקרא שם הוויה, בתוכן החיצוני שנקרא שם אלוהים. העולם נברא בשם אלוהים, אבל זה לא מספיק. אם אלוהים לא מגלה את ההוויה הפנימית שבו, אז מה עשית? זאת אומרת שיש בעצם חידוש, והחידוש הגדול ביותר ביציאת מצרים זה גילוי שאדוני הוא האלוהים. וזה מה שמתגלה במתן תורה, שזה לא חידוש, זה רק גילוי נוסף על יציאת מצרים. כלומר, אין חידוש יותר גדול מיציאת מצרים. גם מתן תורה הוא חלק בלתי נפרד מיציאת מצרים. ולכן הקדוש ברוך הוא מופיע ביציאת מצרים במילים האלה: אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זאת אומרת שמי שהוציא אותנו מבית עבדים זה השילוב של י' כ' ו' כ' אלוהים. אם אין שילוב כזה, לעולם לא תצא ממצרים. גם היום, גם אתם, גם אנחנו. כלומר, כדי לצאת ממצרים אתה צריך לגלות את ההוויה הגנוזה בכל אלוהות. אתה צריך לגלות את השורש הפנימי, את התוכן הנמצא בכל יש חיצוני, בכל בריאה. לכן משה צריך בשלב א' להקות את המצרי כדי לברר, לא כדי להרוג אותו, אלא כדי להוציא משם, כמו שאתה נותן מכות לשטיח, כדי להוציא משם את מה שנבלע בתוך הסיבים של החומר, משה צריך להקות את המצרי כדי להוציא את המי שנמצא במיצר שם. לכן ויח את המצרי, אשר הכוח, כן, של משה היקה כל המיצרים וכל המעיקים המונעים את גילוי הדיבור האלוהי, גילוי הדעת. זה מה שעושה משה רבנו. משה רבנו כנגד ספירת הדעת, הוא האדם המתאים שנבחר על ידי קודשא בריך הוא כדי להוליך את המהלך הזה. ולכן כשהוא מכה, הוא בעצם פותח את כל המיצרים, פותח את כל המפריעים, פרעו, אותיות הפרעה, מסלק את כל המעיקים, מסלק את כל המניעות, כדי לגלות את הדיבור. מה זה לגלות את הדיבור? לגלות את הדעת. ולכן אומרים חכמים בזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, שבמצרים מה שהיה בגלות זה אמנם הדיבור, אבל כפי שהסברנו עכשיו, הדיבור זה הדעת. אם אין לאדם דעת, אין לו דיבור. הדעת מדברת. הרוח הפנימית מדברת. ודעת זה חיבור בין מדרגות. כלומר, אדם שפוי, אדם חכם, מתגלה דרך הדיבור שלו. כל עוד הוא שותק, אתה לא יודע. כשהוא מדבר, כשהוא פותח את הפה, אתה רואה אם יש בעצם חיבורים בין החלקים השונים של המוח והמציאות. הוא קושר דברים בעדינות. הוא לא סתם מוציא מילים מהפה. וזה נקרא דעת. אתה חונן לאדם דעת. אם אין לך דעת, חס ושלום, אז המנגנון הקוגניטיבי שלך לא פועל. זה חלקים חלקים. אתה לא יודע לחבר ביניהם. אתה לא רואה את המציאות האחדותית. וזה חוסר דעת. ולכן במצרים, הגלות וכל גלות, מצרים זה רק המודל הבסיסי של כל גלות. נפשית, רוחנית, פנימית, לאומית. זה בגלל שאין דעת. עם ישראל גולה תמיד בגלל שאין דעת. כל פעם שהדעת מסתלקת, או מסתלק, זכר ונקבה, יש גלות. וכל פעם שהגלות נגאלת, זאת אומרת שאתה בעצם גואל את הדעת שהייתה בגלות, אז אתה יוצא לגאולה. בין גולה לגאולה יש רק א'. גולה זה פיזור, גאולה חזרה לאחדות, לאלף. אתה מכניס את האלף לתוך המילה גולה, וזה נקרא דעת. האלף כאן מסמלת את החזרה לאחדות, לאחד, לחיבור בין כל החלקים. זה נקרא גאולה. כן.
לפני הדעת לא היה דיבור? רק משלב הדעת מתחיל דיבור?
איך יכול להיות דיבור בלי דעת?
לא, כי יש סייג לחוכמה שתיקה, זאת אומרת, חוכמה ובינה, שם אין דיבור?
דיבור זה ביטוי חיצוני של הרעיון הפנימי. אתה לא יכול לגלות חוכמה אם החוכמה הזאת לא מתגלה, לא מופיעה בדיבור ובמעשה. זאת חוכמה אמיתית. חוכמה זה לא מחשבה.
אז איך אני מבין את המושג סייג לחוכמה שתיקה?
זה בעצם המדרגה של השקט שקודם לביטוי הדיבורי. לא בגלל שאין לך מה לומר, אלא בגלל שיש לך יותר מדי מה לומר. אז אתה שותק. זאת אומרת שככל שיש לך מה לומר, ככה השקט גובר. זה לא אומר שאתה צריך לסגור את הפה. אמנם הכלל הראשון הוא פה סגור, כרפס, ראשי תיבות, אבל מיד אחרי זה, את פתח לו. אתה צריך לפתוח את זה. רק שאתה צריך להבין שהשלב הראשון הוא הפה הסגור. מרוב שיש מה לומר, הצמצום חייב להופיע. כנגד עוצמת הדיבור, כך תהיה עוצמת השקט. השקט שקודם לסימפוניה הוא לא פחות חשוב מהסימפוניה עצמה. אבל בגלל שיש סימפוניה אחר כך, אם השקט הוא שקט שממשיך להיות שקט, זאת אומרת שלא היה לך בכלל מה לומר, אין לך שכל בפנים. אז אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על חוכמה פועלת, כולם בחוכמה עשית. וכשהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, הוא המחנך שלנו. הוא אמר ויהי, אמר אור מים רקיע. אז אמר זה ראשי תיבות של מחשבה, אור, מים זה כבר מעבר. במצב של מצרים שעכשיו צריך לגלות, לכן עוברים במים, והמים נפתחים, ורקיע, רוקע הארץ על המים. יש כבר מציאות של רקיעה, זאת אומרת של בניין. ומעשה של משה, משה עשה זאת, בשם הקדוש תף חף ה. כמו שאומר לו אחר כך הישראל למחורת. למה? תקה. הלאורגני אתה אומר. כלומר, ידוע שמשה היכה את המצרים באמירה. יוצא שהאמירה יכולה לבנות או להרוס. כאן משה בעצם דרך האמירה שלו, של האותיות תף כף ה, זה השם הקדוש שהוא השתמש בו, כדי לגלות את המדרגה המתאימה למצרים ואת המדרגה המתאימה לישראל. מתחיל הבירור, שהוא השם שבא אחרי השם הקדוש שין דלת יוד. כלומר, מאיפה בא השם הזה? תקה. מאותיות שאחרי שין דלת יוד. כלומר, מה זה שין דלת יוד? שם שדי, דורשים חז"ל, מי שאמר לעולמו די. כלומר, שם של צמצום. אחרי הצמצום הזה, מתחיל להיפתח דף חדש בהיסטוריה. אז משה בעצם לוקח את האותיות שבאות אחרי הצמצום, ומשתמש באותן אותיות תקה, כדי לתמון את המצרי הזה, להקות אותו ולתמון אותו בחול. דהיינו שמשה תמן את המצרי, ואת כל הבחינות שהוא מייצג בששת ימי המעשה בחול. יחזיר אותו למקום שלו. לא לבלבל בין קודש לחול. להבדיל, אבל לא לבלבל. כלומר, שמי שלא יודע הבדל בין שבת לימות החול, יש לו בעיה רצינית. הוא ממשיך בשבת את מה שהוא עושה בימות החול. זאת המכה הגדולה ביותר של האדם. זו סיבה לגלות. כי הרי הגאולה היא סוד שבת. אם אתה לא מגלה שבת, אתה לא יכול להיגאל. לכן המרכז של הגאולה זה שבת, זה יום שכולו שבת. אם לא נגעת במציאות השבתית, אתה תישאר בחולין. ואתה לא תוכל בעצם לגלות גאולה. זה לא עונש. אתה מונע זאת מעצמך. אדם שלא חי ברובד שבתי לא יכול לגלות גאולה. אדם שמחלל שבת לא יכול לגלות גאולה. כי הוא בעצם בעצמו מחבל בגאולה של עצמו, בדעת. לכן שבת מתאימה למשה רבנו. שבת היא סוד הדעת. אם אין לך דעת, אתה לא יכול לשמור שבת. אתה גם לא יודע להבדיל, כי אין מה להבדיל. ממה תבדיל? הרי אתה לא עושה הבדל בעצמך בין קודש לחול, אז מה תבדיל? בשביל מה אתה עושה הבדלה? אין ערך להבדלה, כי אין לך דעת. רק מי שאתה חונן לאדם דעת, אתה חוננתנו, המבדיל בין קודש לחול. אין לך דעת, הבדלה מיניים. לכן, ימי המעשה, שהם ימות החול, כדי שהדברים יהיו בסוד הלבושים. במילים אחרות, אני מסכם את מה שאמרנו עד עכשיו. משה רבנו מכה את המצרי כדוגמה כוללת לכל מה שעתיד להיות ביציאת מצרים. ובהקאה הזו בשם שאחרי הצמצום, כלומר אחרי הצמצום של העולם שנברא בגבולות, שדי, בא שלב חדש בהיסטוריה שהוא בעצם תקה. ובשם הזה שאחרי אותיות שין דלת יוד, משה בעצם פותח דף חדש, שלב ב' בהיסטוריה. הדבר הזה מתחיל בחודש ניסן של יציאת מצרים. הדבר הראשון קרה בחודש תשרה של בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתשרה, הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם 2448 שנים אחר כך בניסן. כלומר, יש שתי בריאות, שתי התחלות בראשית, בית ראשיתות. ראשית אחת אורגנית, רעיונית, בתשרה, רבי אליעזר בגמרא, ראש השנה י', ובריאה חדשה בניסן, אחרי 2448 שנים של הפרש ביניהם, שבחלק השני, בראש השני, מתגלה בעצם התוכן הפנימי של מה שקרה בראש הראשון. זאת אומרת שהראש הראשון הוא שם אלוהים, הראש השני הוא שם הוויה. הראש הראשון הוא סגולה, הראש השני הוא בחירה. לכן ביציאת מצרים מתחילה הבחירה בסגולה. מתחילים לחיות לפי הסגולה הפנימית, כי עכשיו מגלים את הסגולה. לקח הרבה זמן, רבי יהושע אומר שהעולם נברא באמת בניסן. מה הרעיון? הוא הולך לפי הגילוי האמיתי, אני לא מעניין אותי. מה שנברא מבחינה ביולוגית. מה שמעניין אותי זה מתי המוסר האלוהי התחיל להתגלות בעולם. כלומר, מבחינתו של רבי יהושע, העולם מתחיל באמת רק בהופעתו של עם ישראל. זה הרעיון הגנוז בתוך כל מה שחז"ל מדברים. לכן אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אחד מתייחס לסגולה ואחד מתייחס לבחירה. אחד מתייחס לשם אלוהים, בראשית ברא אלוהים, והשני, לכן אמור לבני ישראל, אני י' כ' ו' כ'. והוצאתי אתכם, ניצלתי אתכם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם, והבאתי אתכם אל אדמתכם. זה רק בגלל שי' כ' ו' כ' מתגלה עכשיו בעולם. עכשיו אפשר לומר שבשילוב בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, אדוני הוא האלוהים. אין עוד מלבדו. חייב את שניהם.
עד לפני זה יכלת להגיד אלוהים, 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 זה בסדר, זה הגיוני, זה קביל, כי י' כ' ו' כ' עוד לא מתגלה.
זו מציאות גלותית.
לא,
זאת אומרת שעד יציאת מצרים, המציאות היא מציאות שאינה יודעת, אינה מקבלת רובד פנימי יותר ממה שהיא. ולכן פרעו, הביטוי העיקרי שלו זה לא ידעתי את י' כ' ו' כ'. אין לי אפשרות לדעת את זה. תודה רבה לך עם ישראל שגילית לעולם את י' כ' ו' כ'. העולם אינו יכול להתנהל יותר בלי גילוי של י' כ' ו' כ'. זה הגאולה. גאולה זה שם הוויה.
הרב, אני אומר שבתשרי זה בריאת האדם.
אותו דבר, זה מה שאני אומר.
ניסן זה בריאת אפשר להגיד ככה, זה בריאת העם.
כן.
אז אולי זה הגלות. זה הקושי להגיע למדרגה
הזאת. אתה עכשיו הפרדת בין אדם לבין עם. האדם זה עם. זה הסוד האמיתי. האדם, אדם, אתם, עם ישראל קוראים אדם. רק כשעם ישראל מופיע, האדם האמיתי, א' ד' מ' מופיע. לכן בתשרי גם בריאת האדם היא בריאה רעיונית, אבל הוא עדיין לא הופיע במציאות.
המטרה של הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפי מידת הדין, זאת אלוהים. והוא מתגלה אחר כך את השם הוויה. אבל אנחנו צריכים לחזור על מידת הדין.
נכון. אנחנו חייבים לגלות אחר כך את כל ההוויה בשם אלוהים.
נכון.
זה לא שזה לא סופי. זה סופי, אבל זה לא מציאות בפני עצמה שצריכה לשלול את מה שהיה. כלומר, כשיצאנו ממצרים, לא יצאנו מהעולם. זהירות. לצאת ממצרים זה לא לברוח מהעולם. זה לגלות את התוכן הפנימי של העולם כדי לחזור ולהאיר בעולם. עד כדי שהפסוק יתממש וידעו מצרים כי אני י' כ' ו' כ'. אם מצרים בשלב ב' או ג' לא יודע שאני י' כ' ו' כ', לא עשית כלום. ברחת. אני לא מדבר על בריחה. אני מדבר על גילוי הזהות שלי כדי אחרי זה לחזור בעוצמות למקום שבהתחלה פחדתי, כי כל המקום הזה נקרא בית עבדים, זה לא שאני הייתי עבד. פרעו הוא מלך העבדים, יש לו בית שנקרא עבדים, כולם עבדים שם. אם אני לא, כישראל, מאיר בשלב בית לבית העבדים כדי לשחרר את בית העבדים ולעשות ממנו גם כן בית משוחרר, אז לא עשיתי כלום. זה עובר דרכי כי אני מיוחד לזה, עם ישראל. הקדוש ברוך הוא ברא אותי עם תכונות מיוחדות שמאפשרות לי לעשות את זה. אבל אני לא יכול לעשות את זה מעצמי. אין אסור מתיר עצמו מבית האסורים. מה זה הסוד? הסוד זה שגאולת מצרים היא לא גאולה של עם שיצא והשתחרר מעבדות. זה לא מהפך לאומי בלבד. זה בגלל שיש התערבות אלוהית שהיא אין סוף, שמביאה לך רובד שהיה חסר לך. אתה לא יכול לבנות את הדבר הזה. זה לא סובייקטיבי, זה אובייקטיבי, זה בא מלמעלה. ולכן הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים. אל מוציאה ממצרים. לא הם לבד. אני ולא אחר. גם לא אתם. אף אחד חוץ ממני לא יכול לגלות את זה. מה זה אומר? אני ולא אחר. שאם אין אני, ההוויה מופיע בתוך האלוהות, אתם לא תצאו בחיים. לכן החידוש הוא בעצם שהקדוש ברוך הוא ירד במרכאות לעולם הזה והוציא, שחרר את עם ישראל בזכות הגילוי של ההוויה בתוך האלוהים. ואנחנו נושאים את היסוד הזה עלינו. כן.
יוצא מכך ששרו של מצרים מבחינת מלאכים הוא שווה בכוחו למלאכים השניים, כי הוא אומר אני ולא שרף.
לא הבנתי את השאלה. מי אומר אני ולא שרף?
כתוב שהקדוש
ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר.
הוא אומר נו? אני ולא שרף. נו? נכון? כלומר שיש, לפי מה שאני מבין, שיש שרף שהוא שייך לכוח המצרי, שהוא שווה כוח.
למה שרף? למה לקחת רק שרף? יש שליח.
שליח, אוקיי.
יש אחר.
אוקיי, אחר. זה כוח מצרי שהוא כל כך גדול, הוא חזק בסך הכל. והוא לא יכול להתנגד לשרפים שבדרך כלל הקדוש ברוך הוא שולח כשליחים.
זה לא העניין. זה לא העניין.
אוקיי.
העניין הוא פשוט מאוד. כשיש בעולם הזה כוחות, תקרא להם מלאכים, תקרא להם מציאות גשמית, תקרא להם חומר, החומר הזה לבדו אבוד. אם אין כוח הוויה שמתגלה בחומר, לא תצא ממצרים ולא תקדם את הגאולה העולמית. זהו, זה מה שזה אומר. אל תיקח את מצרים כאילו איזה כוח כזה ש... מצרים הוא אנטי תזה של עם ישראל, אבל מצרים וישראל זה זוג. זאת אומרת, יש לך ישראל מצד אחד, ויש לך לעומתו את מצרים. וביניהם יש את כל אומות העולם. אין יותר מזה. כולם זה המסגרת, אין יותר מזה. ביניהם יש מתח. המתח הזה הוא חייב להיות. בלי המתח הזה אי אפשר לחיות. למשל, עם ישראל חייב את מצרים. חייב. לפחות בשביל דבר אחד. לצאת משם. אתם מבינים מה אני אומר? זה אנטיתזה. אני חייב את מצרים לפחות לדעת מאיפה אני יוצא. כי בחיים שלי זה מה שאני צריך לראות, כמה לצאת ממנו כל רגע. איך אני יוצא מזה? לכן כל יום אנחנו מזכירים יציאת מצרים, בלי סוף. אתה עושה קידוש בראש השנה, מה הקשר? זכר ליציאת מצרים. כי פה זה התחיל, ופה זה מסתיים. הגאולה הראשונה והגאולה של עכשיו זה אותה גאולה. זה תמיד במתח הזה של ישראל ומצרים. אז ישראל חייב לחזור לזהות שלו, כדי שמאוחר יותר הוא גם יוליך את האור עד לסוף המציאות העולמית, שאין יותר נמוך ממנה מצרים. וידעו מצרים כי אני יוד כבב כ. כל עוד וזה לא מתממש, אין גאולה בעולם. הגאולה היא לא של ישראל לבד. מי שחושב שהגאולה בשביל עם ישראל טועה. הגאולה של עם ישראל היא גאולה ראשונית, כדי להראות שיום אחד עם הצליח לצאת מהמדרגה של הטבע. ואם העם הזה הצליח לצאת, הוא זה שיגאל את כל הטבע. בתנאי אחד, שתהיה הכרה של ישראל מהאומות. כל עוד והאומות לא תקרנה בעם ישראל, הן לא תיגאלנה. לא תהיה גאולה בעולם. כלומר הגאולה היא גאולה של שעבוד מלכויות בלבד, זה מה שאומר הרמב״ם, הוא הבין את הסוד הזה. וזה נקרא הכרה של ישראל. ברגע שתהיה הצבעה שתכיר בעם ישראל, זה כבר התחלת הגאולה האחרונה. לכן זה קרה בזמן שהאום הצביע בעד. הם לא יודעים, אבל זה מה שקורה. זה לא משנה מה סורי יעשה. לא תהיה הצבעה באום. לא מעניין אותנו, גם אם הם שולחים גז והורגים ילדים. זה לא מעניין אף אחד. אבל אם מדינת ישראל יש פרה שתוקעת גרפס, כולם מסתכלים עלינו. זה כן. למה? כי בתת מודם אומרים, האחרים לא מעניינים אותנו. אלה, זה העם הנבחר, הם אסור להם לעשות פעולה. כלומר, דרך הרע, הם מגדירים אותנו כעם מיוחד. בגלל זה הם כל הזמן בפוקוס עלינו. בסדר? ידוע שקיימים באדם ארבעה יסודות. אנחנו מתקדמים. אש, רוח, מים, אפר. ארמה. והעיקר מכולם שיש לזכך הוא יסוד האפר. בסדר? כלומר, אנחנו צריכים לעבוד על היסודות שלנו. כל אחד. אבל היסוד הראשוני שצריך לעבוד עליו זה יסוד האפר. למה? כיוון שממנו באות כל בחינות הארציות והגשמיות המסתירות את האור. האור האלוהי י' כו'קה. עכשיו אני משתמש באותיות, בשם. השם הזה לא יכול להתגלות כל עוד ואתה לא יצאת מקליפת החומר, מקליפת הארציות, מקליפת החומריות. הקליפה הזאת נקראת מצרים. היא מסתירה הקליפה הזאת על האור. כלומר, בזוגיות הזאת, מצרים, הגוף, שולט על הנשמה. זה כמו זוגיות בין איש לאשתו, בין נשמה לגוף. אם הגוף שולט על הנשמה, אין גאולה. כשהנשמה רוכבת על הגוף, אני ורוכב על חמור, זאת הגאולה. ולכן הנשמה ישראל צריכה לרכב על מצרים. זה הזוגיות המצליחה. אותו דבר ביסוד הזה. מצרים זה יסוד האפר. בקליפה, היסוד הזה של האפר לא מאפשר לך לצאת. איך מתבטא היסוד הזה של יסוד האפר? על ידי עצלות, שבאה לידי ביטוי בעצלנות. אדם עצל הוא בעצם כבד, הוא נופל ליסוד האפר, הוא לא יכול להתרומם, ולכן הוא נופל ומסתיר את כל המגמה הפנימית שלו, את שם הוויה. הוא לא מאמין, אין לו תקווה בשם הוויה. הוא בשם אלוהים, כלומר הוא אומר שהטבע יש לו חוקים משלו והם יותר חזקים ממי שברא אותם. הוא לא מאמין שיש כוח שבורא את החומר, כלומר הוא לא מאמין בכך שיש יכולת לקודש בריחו לרדת לעולם ולהציל אותו מעצמו. וזה בדיוק מה שקורה למי שאין לו אמונה. המרגלים, מה הם אמרו? כי חזק הוא ממנו. זה בדיוק העניין. זה דבר גרוע מאוד, רבותיי. זאת אומרת, אין אלוה שיכול לרדת לעולם הזה. הוא ברא עולם שיותר חזק ממי שברא אותו. המכונה השתלטה על המהנדס. לזכך את יסוד האפר. לכן בתוכנו אנחנו צריכים לזכך את היסוד הזה יותר מהכל. לכן אמרתי שהדבר המבטא את הדבר הזה זה העצלנות, זה העצלות, זה הכבדות, זה החוסר מעש, זה הרצון שלך כל הזמן לשכב, זה מה שמעניין אותך. ואתה לאט לאט כשאתה נופל ביסוד הזה, אתה לא רוצה יותר לעשות שום דבר. וככל שאנשים מזדקנים זה מה שקורה להם. זהירות. זקן זה לא בצד השלילי, כן? זה לא אחד שפשוט בא בימים. לא. כי יכול לבוא בימים ולא להיות זקן, כמו משה רבנו. לא נס לכו. לא קהתה עינו. הוא רענן. זקן אמיתי בקליפה זה אחד שנופל בייאוש. שהוא כבר לא מאמין לכלום, אין לו כבר כוח לכלום. עזוב, הייתי יותר רענן כשהייתי ילד. עכשיו הזדקנתי, אין לי כבר חשק לכלום. זו זקנה. אתה לא יוצא יותר, אתה לא לוקח את האישה שלך יותר לשום מקום, אתה לא הולך לאכול משהו, אתה לא... הכל הפך להיות רוטינה. זה מצרים, רבותיי. זה מנהג, זה גיהנום, אותיות גיהנום. אתה כל הזמן חוזר על אותו עניין, אף פעם אתה לא יוצא. כיוון שממנו באות כל בחינות הארציות והגשמיות, המסתירות את האור. מאידך, כל העליות והישועות, גם הן באות בעקבות זיכוך יסוד האפר. זאת אומרת שבעצם יציאת מצרים זה התגברות על יסוד האפר. עכשיו, מי מתחיל את הפעולה הזאת? אברהם אבינו. אברהם אבינו עליו השלום אמר בבראשית, ואנוכי עפר ואפר. התכלית, או שאתה עפר או שאתה אפר, זה לא אותו דבר.
אבל שניהם, ו...
צריך להחליט מה זה, מה זה עפר ומה זה אפר, מה ההבדל בין עפר לבין אפר. כי בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב כותנות אור באלף. כלומר, רבי מאיר בעל הנס, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, לא שינה כמו שאצלנו כתוב בספר תורה, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם. אצל רבי מאיר, ויעש השם לאדם ולשנו כותנות אור באלף. ספר תורה פסול, נכון לכאורה, של רבי מאיר. איך אתה משנה אות? הוא אומר, לא, אני לא שיניתי, אתם שיניתם. אני נשארתי במקור. העולם שאתם חיים בו נפל מאלף לעין. אני נשארתי באלף. אני נשארתי באחדות. אתם נפלתם, אני נשאר המודל האחרון של חיקוי. שיום אחד אתם תחזרו כולכם אל תורתו של רבי מאיר, כי אני מאיר לעולם.
זה אומר שאחד משני הספרים טוב ופסול.
עוד פעם, זה רעיון, כן? היום אנחנו חייבים להיות בעין, כי זאת המציאות שלנו.
אז בעצם ברעיון מה זה אומר? זה אומר זה רעיון... ברגע שאתה ברמה מסוימת, אתה צריך לקרוא את זה ככה ולא ככה, ואם אתה נופל על זה או שאתה נופל על זה, אז זה פסול לך.
זה לא שאתה קורא או לא קורא, זה כבר לא...
מקיים.
אתה חי את זה. או שאתה חי בכותנות עור, והיום אסור לשקר. אנחנו חיים בכותנות עור. אז אם היה לנו ספר שכתוב בו כותנות עור באלף, זה היה זיוף.
אז בעצם...
הוא לא מזייף. זה הספר שלו, התורה, והוא... זה דבר אחד. זה לא ספר תורה בארון.
מה שמכתיב את הכתיבה היא בעצם הקיום עצמו.
הקיום עצמו. התורה זה הקיום. זה לא טקסט.
זאת אומרת שהצורה שאנחנו מכתיבים את הטקסט הוא בעצם להתנהגות שלנו.
למצב שלנו היום.
ולא ההפך.
נכון. לכן, אצל רבי מאיר זה נשאר כלבושים הראשונים שהיו לאדם ולחווה קודם החטא. ורק אחר החטא נעשה עור בעין. ודבר זה בא על ידי פגם בעיניים. כלומר, כל הדבר הזה מתחיל בעין. אתם שמים לב שאני עכשיו מדבר על האות ועל האיבר, זה אותו דבר. כלומר, האות עין, כן, שנפלת בעין. העין שלך כבר לא רואה את הדברים הטובים, אתה כבר מתחיל לראות דברים שאסור לראות. אתה פוגם בעיניים, אתה פוגם בראייה. אז אל תתפלא שהאחדות שלך הופכת להיות אלמא דפירודה, חז ושלום. כי אתה נפלת למדרגה של העין. ואתם זוכרים שבמדרגות של המלאכים, כל שבירת הכלים הייתה באורות שיצאו מן העיניים של אדם קדמון. שם זה עולם הנקודים. שם הייתה שבירת הכלים. ואנחנו צריכים לתקן את זה במדרגה יותר עליונה, במצח. זאת אומרת שאני צריך להעלות את העיניים שלי לראייה אמיתית. לכן כותנות עור זה כותנות עיוור, אתה יכול לקרוא עיוור. מי שלא יודע לקרוא והוא לא יודע מה כתוב שם, הוא יגיד לך, אני לא יודע, כתוב עור או עיוור, זה יכול להיות שניהם. כן, יום אחד לקחתי את הבן שלי לרופא עיניים, ישבנו ככה, והוא מסתכל, אומר לי, אבא, למה הרופא הזה עיוור? היה כתוב רופא אור. אז אמרתי לו, אתה צודק, אפשר לקרוא את זה גם ככה. אז רבי מאיר תיקן עצמו וחזר למצב שקדם לחטא אדם הראשון. לכן בתורה שלו לא יכול להיות זיוף. הוא לא מוציא ספר תורה מהארון. הוא בעצמו ספר התורה. אל תשקר לעצמך. אם אתה חי באלף, גם התורה שלך היא באלף. היא לא כותנות אור. כלומר, אני נשארתי הדוגמית האחרונה של כל העולם שנפל. מבחינת עם ישראל, רבי מאיר הוא כמו ישראל ביחס לעמים. הבנתם? אנחנו המודל הבסיסי של מה שקרה לפני, שהיה לפני, שהאומות צריכות לחזור לזה. אותו דבר בעם ישראל עצמו. בעם ישראל עצמו צריך לחזור לאן? לרבי מאיר. זה הסוד. אז אל תיפלו למדרגה התחתונה הדתית. הספר פסול, הספר לא פסול. זה הרבה יותר עמוק מזה. אני אגיד לכם יותר מזה. זה לא רבי מאיר שלקח ספר תורה וכתב לעצמו באלף. הבנתם? ספר התורה כתוב באלף, זהו. גם אם היה שם עין, אצלו זה הפך לאלף. אתם יודעים שהמזוזה שלכם בבית משתנה. אתם חושבים שהיא לא זזה, נכון? אם היא לא הייתה זזה, לא היית צריך לבדוק כל שנתיים את המזוזות. אתם ראיתם פעם אותיות זזות? הנה, יש לכם מזוזה, מזוזה מלשון לזוז, הכל זז בפנים. לפי מה שאתה עושה בבית שלך, המזוזה שלך פשוט מגלה. פלא פלאות, אתה קנית מזוזה כשרה למאדרין. שנתיים אחרי זה, לפי ההתנהגות שלך, אתה שם לב שפתאום כתוב משהו במזוזה שלא ראית לפני, או שנמחקה אות. מה קרה לה? מי מחק אותה? אתה. אלא שאברהם היה הראשון בתיקון זה של פגם העיניים. לכן פגם העיניים זה התיקון הראשון. ותרא כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. לכן אברהם בא ומתקן את המדרגה, את הנפילה הזאת. למה אני מתחיל באברהם? כי כדי להגיע לעם ישראל שיוצא ממצרים צריך להתחיל מהשורשים. לא הגענו למצרים סתם ככה. מצרים זה השלב האחרון של הבירור, אבל קדמו לו אברהם, יצחק, יעקב, השבטים. כל אחד בעצם הוסיף אבן לבניין. לכן מה הוא עושה? והוא מה שאמר, ואנוכי עפר ואפר. כלומר, אברהם מבין שצריך לצאת ממדרגת היסוד האחרון הזה שנקרא עפר. כי בתחילה היה עין פר דינים. מה זה עין פר?
שבעים.
מה זה פר דינים? מה זה פר דינים? אתם יודעים מה זה פר דינים? או שזה סתם, זה מושג ש...
מספר דינים ש...
מה זה הדבר הזה? למדנו את זה, נו. מה יש לכם? אתם רדומים, מסתכלים עליי כאילו אני איזה חייזר.
280...
מה זה פר דינים? אנחנו צריכים לחזור על כל המילון שעברנו עליו במשך שנתיים לפחות. עם כל המושגים. אז כנראה שזה הכרחי לעשות את הסבב הזה עוד פעם. טוב. בתחילה היה אפר, אני לא יכול להיכנס עכשיו, זה יותר מדי פרטים. אז בהתחלה העולם נמצא בעין פר, והוא אברהם אבינו תיקן על ידי האות א', אלופו של עולם, והמתיק את הפר דינים. ונעשה א' פר, אפר, כותנות אור באלף. זאת אומרת שאברהם אומר ואנוכי, בהתחלה אפר, אבל ואפר. אני עשיתי מהאפר אפר. שיניתי את העין לאלף. זה מה שאברהם אבינו עושה. כלומר הוא ממתק. וזה סוד חותם האמת. אברהם אמר ואנוכי עפר ואפר. משה אמר ואנחנו מה? דוד המלך אמר ואנוכי תולעת. אפר מה? תולעת ראשי תיבות אמת. וכולם בחינת א'. כלומר האפר, המה והתולעת כל זה, כל מי שהיה בעצם שלב אחד בתיקון, דיבר על אותו עניין. כל אחד בזמנו, כל אחד בתקופתו. אמר, אני עכשיו מביא את האלף, את האחדות, לאלמא דפירודה. אני מתקן עכשיו. אני חלק מתיקון העולם. ולכן, אפר נוטריקון א' פר. א', מה הוא הוויה דאלפין? כן? השם מה? אתם זוכרים? זה הוויה דאלפין, י' כ' ו' כ', כזה. ב', תו של אמת יונקת מן האלף בסדר התבש. כלומר, כשיש א' ב' הפוך, אז האלף והתו באותה שורה, נכון? כלומר, מאיפה יש לה יניקה לאות תת שהיא אחרונה? אין לה כוח כבר, היא אחרונה של כל האותיות. מאלף, נכון? סוף מעשה במחשבה תחילה. כידוע ליודעי חן, כי תו מסתכלת באלף. אין לה לאן להסתכל, התו. היא הולכת, כל האותיות הולכות לכיוון שמאל, נכון? הן לא מסתכלות אחורנית, הן מסתכלות קדימה. מבחינתן קדימה זה צד שמאל, נכון? אז התו, לאן היא יכולה להסתכל? אין כבר אותיות אחריה. אז היא בעצם חוזרת לאלף הראשונה. והכל כדי לזכך את יסוד האפר. תיקון העיניים, תיקון אות עין להופכה לאלף. והוא עינין, כן, עין מילוי אלפין. עניין. כן, עניין מילוי אלפין, לאפשר הייחוד בין קול לבין דיבור, שהיא בחינת האמת. בסוד יציאת מצרים, גאולת הדיבור כאן הודע. זאת אומרת, שהבאתי לכם כאן בעצם סוד גדול, שכדי לצאת ממצרים צריך קודם כל לצאת מיסוד האפר. מי הוא המלך של יסוד האפר? כי שמו כן הוא פרעו. כלומר, מי שולט במילה פרעו? אפר. עכשיו אתם מבינים כבר. האפר, אותיות פרעו. כן, האפר. אותיות פרעו, כלומר מצרים היא יסוד העפר, זה המלך שם. מי ששולט במצרים זה העבדות של העייפות. כשאתה כל הזמן עייף, כל פעם שאומרים לך שלום, מה שלומך? מת מעייפות, תדע לך שאתה אצל פרעו. יש אנשים שיש להם רק תשובה אחת בפה, כל הזמן, עייף.
מתלישון.
כל הזמן עייף. וזה מה שאומר עשיו. אבל אנוכי עייף. אז אין לי כבר רצון לעשות שום דבר. אז למה לי בכורה? מי זה בכורה? מי זאת הבכורה? האות? א'. אז למה לי לחזור לאלף? למה לי בכורה? הבכורה של האותיות זה האות א'. למה אתה רוצה שתהיה לי בכורה? אני כבר אנוכי מת.
ראה משה היה צריך לטמון אותו בעפר.
יפה. אז זה בדיוק העניין של החול. כלומר, ביחס לקודש, החול הוא העפר. אז מה זה האור ביחס לעפר? לא, יש הרי ארבעה יסודות, רוח. אש, רוח, מים, אפר. כדי לגאול את האדם מהאפר, מה צריך להביא לו? רוח. ולכן אומרים עם ישראל שמה, אין לנו רוח, לא שמעו אל משה מקוצר רוח. אז אם יש להם קוצר רוח, הרוח שלהם קצר, אז מה כן יש להם בריבוי? אפר, כלומר הם מתים מעייפות. זהו. מה זה מתים מעייפות? לא שהם באים מהעבודה ורוצים לישון. גם זה, אבל זה רק הביטוי החיצוני של הדבר הזה. מה הביטוי הפנימי? הם איבדו את התקווה, אין להם אופטימיות בחיים כבר.
קוצר, היה להם קצת.
זה נקרא קוצר רוח, לא קוצר נשימה. אין להם רווח, אותיות רווח זה רוח.
שלנו זה לצאת מהסיסטם.
בדיוק, זה לצאת מכל מה שסוגר אותך במעגל. מדי פעם תצא, מדי פעם תעשה משהו שמשנה. עד כאן אתם איתי, אני מרגיש שאתם קצת עייפים. זהירות. כן? זה הקליפה הכי גדולה של מצרים. תדעו לכם, גם בליל הסדר. הקליפה הכי גדולה זה עייפות. אני לא צוחק. בליל הסדר, בכוונה, זה קליפה. שפועלת כדי שכולם ירצו רק דבר אחד, לסיים וללכת לישון. אתה כאילו מתכונן לזה חודשים, וכשזה מגיע, כולם מתים מעייפות. זאת הקליפה ששולטת שם. כלומר, גם בתוך הסדר נמצא פרעו. הוא חוזר בכל סדר ואומר לך, אני אפריע לך. אני פרעו, זה המקצוע שלי, אני מפריע. זה האותיות שלי, מה אתה רוצה? הלוואי בו היה רוצה לצאת ממצרים, זה כבר הגאולה האחרונה.
הוא ברחתם גם אותי?
כן, ברחתם גם אותי. זה אלה עתיד לבוא. בסדר? אם לא, הוא יודע לדבר. תגיד את זה עכשיו.
אבל...
ברכני.
אני לא יכול להרוג אותו.
אתה לא צריך להרוג אותו.
בדיוק, הוא בסוף לא...
אתה לא צריך להרוג אותו, הוא לא אויב. אתה רק צריך לדעת איך לשלוט על זה. פרעה הוא חלק ממך. זה מצרים.
אבל איך אני יכול לתת להפרעה קיום? כאילו, אני יכול לתת לו להפרעה קיום אלא אם כן אני מבדיל אותו?
אתה קודם כל צריך לדעת ממה הוא נובע, ויש רק כוח אחד שבעצם משתלט עליו ונותן לו חיות לעפר הזה, הדיבור. לכן מאיפה בא הדיבור של יציאת מצרים? מאיזה יסוד? הרוח. רוח ודיבור זה אותו יסוד. אדם שהוא מיסוד הרוח, מה התכונה שלו? לדבר.
רוח ממללה.
בסדר? הרוח מדברת. רוח ממללה. לכן כדי לצאת מקליפת פרעה בליל הסדר, מה צריך לעשות? לדבר. כל מי שמרבה, כל מי שמספר, הוא משתבח.
עכשיו זה המצווה העיקרית.
נכון. אז למי אתה צריך לדבר בעצם? לעתיד שלך. לבנך. מי זה בנך?
הרגליים.
זה אתה מחר. זה אתה מחר. זאת אומרת, אתה עכשיו בעצם מגלה אופטימיות. הבנתם מה אני אומר? מי זה הבן? מה הוא מסמל בסדר? המשך, אבל מה הוא עכשיו? הוא בן, הוא קטן, נכון? אז מה הוא מסמל? אני כבר עוזר לכם. מה הוא מסמל?
את ישראל
שמגיע.
קטנות, קטנות. נכון? הוא קטן, אתה גדול. הוא קטן. כלומר, אתה צריך עכשיו לשדר מה? גאולה למי? לקטנות, אתה צריך להוציא את הקטנות מהקטנות, אתה צריך לגדל את הקטן, להפוך אותו לגדול. כל זה בעצם נמצא אצל האדם עצמו, אפילו שאין לו ילדים, אין לו מי, הוא עושה את הסדר לעצמו והוא אומר את הדברים. כן, נכון? זאת ההלכה. מה זה אומר? והגדת לבנך, אפילו אין לו למי להגיד, אומר את הדברים. כלומר, למי אתה צריך לומר? לקטנות שבך. יש ביואל קטנות. ויואל הגדול צריך לגאול את יואל הקטן. בסדר? אם לא, אתה לא יוצא ממצרים.
אז השם הוויה, אתה צריך לדבר עם השם אלוהים
שבי. ולכן, לפני שאתה נכנס לפסח, אומרים לך, יש תחנה שאתה לא יכול בלעדיה. אם אתה מפספס את התחנה הזאת, אתה לא תבין. קוראים לה שבת? הגדול. שזה העיקר, מה עושים בשבת הגדול? מרגילים לגדלות. כי אתה יותר מדי קטן. זה התחיל בפורים. בפורים מה עשינו לקטן? אתם זוכרים את הגמרא? יום אחד רבה